והנושא הבא הוא נושא שהגעתי אליו דרך ספר חדש, מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים, ספר בהוצאת מגנס, ספרו של דוקטור שלום צדיק, שהוא חוקר יהדות ופילוסופיה, ויש הרבה מאוד פילוסופים תקופת ימי הביניים, אבל יש שאומרים, מיד נבדוק את זה עם דוקטור שלום צדיק, יש שאומרים שהפילוסופיה היהודית של ימי הביניים לא רק שהתבדלה, אלא הפכה להיות איזשהו בסיס יסוד לפילוסופים העכשוויים. שלום רב, דוקטור שלום צדיק.
שלום רב לך.
בוא ננסה לעשות סדר קודם כל, שאנחנו מדברים על פילוסופים יהודים, על מי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על אנשים רבים, אחד המטרות בספר זה לדון בכמה שיותר אנשים, כי בדרך כלל מדברים על 4-5 שמות גדולים, כמו הרמב״ם, שהוא כמובן חשוב ביותר, רבי סעדיה גאון, רבנו בחיי, הרלב"ג, רבי חזאי קרסקס, אבל אני חושב שלשם השלמות של התמונה ההיסטורית, עדיף לפעמים לבדוק גם פילוסופים קצת פחות ידועים, שהם כמו רבי יצחק פולקר, רבי ניסים ממרסיי, על מוקמץ, אנשים שהם פחות ידועים, שלפעמים בנושאים מסוימים יש להם רעיונות מקורים גם משל עצמם.
עכשיו בוא ננסה להבין, הפילוסופים למעשה היו רבנים, זה בעצם מה שאתה אומר לי, זאת אומרת, רק הרבנים היו יכולים להיות מה שאנחנו מכנים היום פילוסופים, יכול להיות שאז הם בכלל היו רבנים, אתה יודע, שניסו להתפלסף סביב ההלכות, ואנחנו מכנים אותם פילוסופים.
תראה, זאת אומרת, השאלה מה בדיוק הגדרה של רב היא שאלה קצת תלוית הקשר. זאת אומרת, יש כאלה שהיו פוסקי הלכה והיו אנשים חשובים בבחינת ההלכה, כמו הרמב״ם כמובן, כמו רבי חסדאי קרסקס. יש כאלה שבקיאותם בהלכה יותר מוטלת בספק, אבל הם ללא ספק היו רבנים, פשוט הם היו רבנים שבמקום לעסוק בהלכה עסקו בהגות. שזה תחום לגיטימי לגמרי לרב לעסוק בו, לא כל רב צריך להיות רק פוסק, מותר לרב גם לעסוק ב... עכשיו, אלה שעסקו בהגות התחלקו לכמה קבוצות, היה כאלה שעסקו בקבלה, שהיא עולם אחר, והיה כאלה שעסקו בפילוסופיה, שזה ניסיון לבסס את היהדות על בסיס רציונלי.
ודרך הספר שלך אפשר להבין שמה שהעסיק אותם מאוד, זה בעצם מה שמעסיק אותנו היום בגדול, מי הוא אלוהים, האם יש אלוהים, מה הוא אומר לנו, מה אנחנו למדים ממנו.
כן, וגם שאלות שהן לא קשורים בהכרח לדת, כמו שאלת הבחירה החופשית. זאת אומרת, שאלה הבחירה החופשית היא אחד הסיבות שהיא שאלה כל כך מעניינת, שהיא גם קשורה מאוד למחשבה הדתית, אבל היא גם קשורה לא פחות למחשבה הפילוסופית שאיננה מחשבה דתית. זאת אומרת, גם הוגים שאינם מאמינים כלל באלוהים, כמו חלק מההוגים בעת החדשה, יש להם למעשה את אותם ויכוחים שהיה לפילוסופים דתיים על מהות הבחירה החופשית. זאת אומרת, האם יש בחירה חופשית? האם הסיבות או הלידה או החינוך שלנו גורמים לנו לעשות דברים בצורה הכרחית? האם אנחנו יכולים לבחור באמת בין הדברים השונים? כל הדברים האלה הם גם קשורים לדת, אבל גם לא בהכרח קשורים לדת.
בוא ננסה להבין עוד נקודה חשובה כדי להסביר למאזינים את הסוגיה הזאת, שבעיניי היא פשוט סוגיה מרתקת. נזכיר שוב דוקטור שלום צדיק, שאתה חוקר יהדות ופילוסופיה, ומהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים, ספרך חדש בהוצאת מגנס. אתה למשל מנסה להסביר, לפרש את הרמב״ם, שהוא באמת אחד מגדולי הפילוסופים, דרכו אנחנו מנסים להבין ולדעת שהיהדות היא, אתה יודע, דת מאוד מאוד ייחודית ונפרדת וכו'. אבל הרי יש אריסטו, ויש אפלטון, ויש פילוסופים והוגי דעות אחרים שאינם יהודים. אז בעצם אתה מנסה להראות מה, איך הם מחברים אחד את השני?
אני חושב שזה קצת שונה. זאת אומרת, אני חושב שבנושא של בחירה חופשית בפרט, ובכל נושא אחר בכלל, יש למעשה לפילוסופים שתי תמונות שונות. זאת אומרת, לפעמים חושבים שפילוסוף יהודי הוא אדם שמנסה לחבר או להדביק שני דברים שסותחים, הפילוסופיה והיהדות. עכשיו, אני חושב שזה בכלל לא המצב. המטרה של הפילוסופים היהודים, וזה אני חושב נכון לכולם, היא שאנשים שחשבו שצריך להיות יהודי מסיבות פילוסופיות, ללא קשר להתגלות או לדברים אחרים, וזה גם אנשים שחשבו שצריך להיות פילוסוף מסיבות דתיות. זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה שכדי להיות אדם טוב צריך לפחות יהודי, צריך להיות אדם שומר מצוות. כי המצוות זה בבחינה פרקטית הדרך החיים הטובה ביותר. זה מאפשר את קיום של החברה וכו', כמו שאומר אפלטון בספר הרפובליקה שלו, זה מצד אחד. מצד שני, הם חשבו שאם אדם לא חוקר את האל באופן פילוסופי, הוא למעשה עובד עבודה זרה, כי הוא עובד אל אחר שלא נמצא. ולכן הם חשבו שיש תפקיד דתי לפילוסופיה, וגם יש תפקיד פילוסופי לדת, וזה מה שהופך אותם לפילוסופים דתיים. עכשיו, מה שמעניין, שאתה קורא את הפילוסופים השונים, אתה רואה, גם בנושא של הבחירה וגם בכלל, שהם הלבישו לתוך הטקסטים הדתיים את התפיסות הפילוסופיות שלהם. זאת אומרת, לצורך העניין, אם רבי חסדאי קרסקס קרא את אבן רושד, או אם הרמב״ם קרא את אריסטו, והם חשבו שהפילוסוף הנוכחי צודק, אז הם קראו בתוך התורה או בתוך חז"ל את דבריו של הפילוסוף, כי לא ייתכן שהתורה שהיא נכונה תגיד משהו אחר מהפילוסוף שהוא...
כן, זה מסבך, סליחה שאני ככה, אני מתפעל מהדברים, כי הרי זה בדיוק העניין, ואתה גם כותב את זה, יש פילוסופיה ויש דת, לכאורה הם שני דברים נפרדים וסותרים.
לכאורה,
נכון, ובעצם מה שאתה בא מנסה לומר לנו, ואני מאוד אוהב את הגישה שלך, דוקטור צדיק, אני מאוד אוהב את הגישה, שיש פילוסופיה דתית, אפשר בהחלט לדבר על פילוסופיה דתית, כלומר לקחת, ובכך נסכם, לקחת מושג דתי, והוא יכול להיות רוחני, הוא יכול להיות הלכתי, לא משנה איזה, ואפשר לנסות ולנתח אותו גם ויזווי הפילוסופיה המערבית והאזרחית במרכאות כפולות, אבל גם, אתה יודע, בהקשרים היהודים, ואני מאוד מאוד אוהב את הניסיון שלך, המאוד מוצלח לחבר את הדברים, אם כי נדמה לי שחלק מהרבנים לא מאוד יאהבו את הרעיון הזה.
זה נכון, אבל צריך, כמו שיש, היה ויכוח על זה בימי הביניים, יש ויכוח כזה גם כיום. זאת אומרת, יש גישות שחושבים שהמטרה של האדם הדתי היא להאמין בדברים לא רציונליים. זה תפיסות שמרניות יותר. יש תפיסות שחושבות שהמטרה של האדם הדתי הוא לדעת במה להאמין לפי השכל. ורק אדם שמנתח פילוסופית מה האמונה צריכה להיות, הוא המאמין האמיתי. זה תפיסתו של הרמב״ם, זה תפיסתם של כל הפילוסופים. אני חושב שרצוי שתהיה פופולרית יותר היום. זה אחד הסיבות שאני החלטתי לעסוק בפילוסופיה של ימי הביניים.
ואני נהניתי, כן, ואני נהניתי מכל שנייה בשיחה הזאת. אני מוכרח לומר לך, דוקטור שלום צדיק, חוקר יהדות ופילוסופיה, עם ספר מיוחד, באמת מיוחד, מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים, הוצאת מגנס, שבת שלום, תודה רבה לך, דוקטור שלום צדיק. שלום, ביי ביי.